מילא את גאולתם של ישראל. אני מבקש מהאלפים האחרונים להתקרב. טוב. אשריך שיברך. רבותיי, לפני שאנחנו מתחילים את הפרשה, האם לכם יש שאלות? כי אם לא, יש לי שאלות לפנים היום. אני מעדיף שאלות שלכם, אבל עוד פעם, לא שאלות חפרניות, שאלות באמת, שאלות ש... חס ושלום, לא כפרניות, חפרניות. יאללה רבותיי, הרב דוד, אתה יכול גם להשתתף באיזה שאלה מפוצצת? מפוצצת שתיים. אתם לא מתחילים, אני מתחיל, תזהו. האם הנמלים השתתפו גם בה? כן. שאל, אם זה קריטי אני אענה, אם לא אז...
פחות שהבנתי גם
היום. אז אם זה שאלות ככה קצר צרות, אז לא כזה, אבל אם שאלה מהותית ככה... יפה. יפה.
הם הכל הידם. איך הם
עושים את זה? את השאלה היסודית הזאת שואלים, שמעתם שאלה מפרשה הקודמת. פרשה הקודמת היה לנו מכת דם. מכת דם. רבנו. מכת דם בפרשה הקודמת. משה רבנו מצווה על אהרון, אהרון מכה את היאור, והיאור הופך לדם. כתוב שגם החרטומים עשו את זה. החרטומים, שיהיה בריא, איך הם יכולים לעשות את זה? איך? אם אהרון עבר את היאור לדם, דם להפוך לדם זה לא נס כידוע. אז נגידו, מה העבור של החרטומים? נלאו בזה המפרשים ונתנו כמה תירוצים. תירוץ ראשון, כתוב שביאור הפכו המים לדם, אבל סביבות היאור, יש דעה שאומרת שסביבות היאור בחפירה היה אפשר להשיג מים. אז מהר עפרו, השיגו ומצאו. אבל הדעה הרווחת יותר, שכל מימות מצרים, אגמי היאור, הכל עבר לדם. אז מה אתה, איפה מתאבי, אפילו כלי אבן, כלי זה. אתה לא מבין שכבוד יותר חשוב לפעמים מאוכל. זה משהו אחר. זה להציל את הכבוד האבוד שלהם. אבל נחזור לעניין שלנו. יש אומרים כשאהרון היקה את היאור, אז נקודת ההקאה הפכה להיות דם, והדם הזה התפשט והלך. המצרים החרטומים רצו מהר לאזור לא נגוע בדם, ושם הם נתנו גם הקאה. גם פה יש בריחה של דם, אז גם אנחנו כמוך ואל תתרברב עלינו. יפה. אפשרות שלישית והיא הכי פשוטה, קנו מים מיהודי. הרי אנחנו יודעים שהיהודים, איך המצרים חיו שבוע בלי מים. לשתות דם הם לא שתו, זה בוא נבין. אז איך אפשר? כי זה מים, זה לא מים שפכו לדם וזהו. זה דם שרוח, דם עם מלא בואש של כל הגועל נפש של הדגים המסריחים. דג שהוא חי הוא מסריח, אתה רוצה כשהוא מת מה נסגר איתו. לך תשתה את המים כאלה, אתה תמות תוך שנייה. אז לכן ודאי שלא שייך שהם ישתו מים, דם, אלא רק אם היו קונים מעם ישראל, כמו שאומרת הגמרא, שמכת דם העשירו ישראל. כי כמובן הכל לצער וביקוש. בא מצרי, אומר לאחי, יש מצב לכוס מים? אומר לו, אין בעיה, $100. מה $100? מה? אומר, אתה לא רוצה, תלך לאמא שלך, נגיד, מה אתה רוצה מן? אומר לו, אתה יודע מה? בסדר, קח $100. אמר לו, לא, $100 זה היה כשאלת הפעם הקודמת. עכשיו אתה שואל פעם שנייה? פעם שנייה זה כבר $1,000. מה $1,000 שעבר? תביא, מה? אני היקר, זה המצב, אתה לא רוצה, אתה לא חייב, אני לא חייב אותך. תלך. טוב, יאללה, סדר, אלף זה בפעם הקודמת ששאלת. ככה היו ממקמים, משגעים אותם, בטח מותר למצרים, כן. שהתעללתי במצרים, מצווה להתעלל במצרים, יש עניין מיוחד. ככה, אומרת הגמרא, מזה התעשו עם ישראל. אתה לא רוצה, איך? לא רוצה למכור. אני לא רוצה למכור.
כל פעם אחת אני אתקפה
להצטרל. אתה רואה? ברוך השם, יש מצב. בקיצור, רבותיי, זה הייתה במכת דם. זה היה החרטומים, אבל כל מי ששם לב רואה את הרמאות המדהימה של החרטומים. בכל המכות שבהם הצליחו המצרים, החרטומים, לבצע איזושהי פעולה, איזה פעולה הם מבצעים? שכפול של המכה של משה. חבר'ה, אולי תהיו קצת יצירתיים, אולי תמציאו מכה אחרת, משה רבנו עושה מכה דם, יאללה תביאו צברנעים. בוא נתרגל. אז אני מבין קצת את ההיגיון שלהם, מה? מה אתה מתרבב עלינו שאתה יכול את זה? גם אנחנו יכולים. הבנתי. אבל פה לא נמדדת היכולת שלך. במה היכולת שלך נמדדת?
אתה יותר ממני.
מה פתאום תבטל את זה? בוא נראה אותך מבטל את זה.
אני אתן לך שתרוץ.
הזריקו שם אנשי המוסד שלנו, הזריקו לאיזה אבו אחד בירדן, הזריקו לו מאחורי האוזן חומר, שתוך כמה זמן היה אמור לגמור אותו בלי שישימו לב. זה סוכני מוסד לפני כמה שנים. לצערנו הרב, לצערנו הרב, עלו עליהם, תדתי תדתם, תפסו אותם, שלחו הודעה רשמית למדינת ישראל, אם אתם לא מגיעים עם הנשיא אוב שמבטל את הארץ שנתתם לו, שני הסוכנים שלכם מתים. אז ישראל אמרה, אני מוכנה. מה אני מוכנה? אני מוכנה לשלוח סוכן מוסד שיזריק לו את הנשיא אוב. לא, אתם תגלו את הנוסחה. תגלו את הנוסחה, לאבד לכם את האפקט. תגלו, ללמוד עוד משהו עליכם. תגלו את הנוסחה, ואז. תארנו הרב, לחץ עניינים, דיפלומטיה, ואת מי לא ערבו פה, סופו של דבר, אנחנו גילינו, יזריקו לו, ושוחררו אנשי המוסד. אבל תכלס בשטח, הפדיחה נעשה. הפדיחה נעשה. מה הגדולה הגדולה ביותר של רופא בירדן באותו רגע? תן לי קלוט. מה יזריקו לו את זה? טוב שיהיה, אני מבטל את זה, מה? יש לי נסיוב, מבטל את זה. זה יעשו, תבין, בא משה רבנו, נותן מכה אחת ליאור, כל היאור דם, בא חרטום, טרח, הכל עובר להיות מים, בוא נרחי, זיחקת אותה, אתה ליגה, אתה ליגה, מה, זיחקת אותה, זרקת את משה רבנו לכלבים, אבל הם אידיוטים, לא יודעים לעשות את זה, הכל החיזת עיניים, הכל צחוקים, אז זה הכל, משה רבנו הפך את המים לדם, המולקולות של המים הפכו להיות דם, המצרים הפכו את המים להיראות כדם, זה אפשר לעשות, סם, זה בקטנה, אין לך כיתה א' של החרטומים למדו אותך איך עושים את זה.
זה אחיזת עיניים.
זה אחיזת עיניים, זה שטון, זה קלום פני, זה לכל.
אבל שבאת עליהם כישובים, שזה הכל אחיזת
עיניים. היה להם כישובים. יש כישובים, אומרת הגמרא, מחשב לא חייב מיטה, אלא אם כן יעשה מעשה. אם הוא אוחז עיניים, לא הורגים אותו. לאחוז עיניים זה רמה נמוכה של כישוב. זה רמה קטנה מאוד. זה רמה שאתה חושב שאתה רואה מה שאתה רואה, אבל זה לא קורה. כישוב אמיתי הוא מבצע פעולות. הוא לוקח את הקרבן הזה, מרים אותו באוויר ומפרק אותו. הכל בכוח חישוב. יש אתה, אני מאוד מקווה שלא תגיע לשם. מאוד מקווה. אתה
משתמש בזה לטובה.
כן, כן, רק לטובה. כל מי שרוצה כוחות כאלה זה רק לטובה, כן.
בפרק י' פסוק
כ"ה.
אז כתוב ש...
מה עניתי, מה? עניתי שתי שורות, אי מה את רוצה? עניתי.
אני אמרנו שהשורות
שירה. נו. זה הגדלות במרכאות, זה הטיפשות שלהם, אבל תראה כמה אחיזת עיניים משכנעת אנשים, הדמיה בערך.
מה זה עוזר שעשית כמון?
זה לא עוזר לאדם חושב, אבל החרטומים, מה היה הכוח שלהם? האחיזת עיניים שלהם. תראה יופי, גם אני יכול, מה משה רבנו, מה אתה מתרברר? אם היה שם אחד חכם, היה יכול להפיל אותם במקום. תלכו מפה אידיוטים, מה אתם עושים פה? כלום, לא עשיתם. אבל לצערנו הרב, לא צריך, צריך 1,000 אידיוטים, וזהו. קהל מריע, ואנחנו זורמים. ככה היו? ככה, 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 זה מה שעושים. כן, חפי. חפי.
כתוב שם, זה אחרי שמשה רבינו נותן את מכת חושך, אז פרעה קורא לו, אז הוא אומר לו, טוב, אתם תלכו. אז הוא אומר לו, כאילו, תיקחו את הסוד שלכם, תיקחו את הכל. אז הוא אומר לו, ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים. יאנו, לא שנצא עם מה שיש לנו, גם אתה תיתן לנו. אז שתי שאלות על זה, שאסור להקריב בהמה שנעבדה לעבודה זרה, וידוע שהמצרים היו עובדים לצאן. ועוד שאלה, שהרי הקדוש ברוך הוא הרג את כל את הצאן ברד, בהרבה, או בשאר המכות, אז מה היה להם לקחת?
הסדר שאני צריך לענות לך הוא הסדר של על ראשון ראשון על האחרון אחרון, אבל אמרתי כמה פעמים, אני ברוך השם זכיתי להיות במדרגת גולם, אז אני אענה לך קודם על השני. השני, מאיפה היה להם? זו שאלה שהסיקה את חז"ל ורש"י עונה עליה, בכל מכה מהמכות האכזריות שחיסלו, תמיד היה את הקטע של הירא. המצרים היראים החביאו, הניסו, והקדוש ברוך הוא בכוונה שמר את הקטע הזה כדי שיהיה המשך למכות. אחרת הקדוש ברוך הוא היה מחסל את הכל, אז כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, אם הייתי רוצה, שלחתי את כל מגפותיי לבך, נחסל אותה תוך חצי שנייה, אני יכול לעשות את זה. אולם בעבור זאת עמדתיך, אני רוצה להעמיד אותך, למה? למען רבות מופתיי בקרב הארץ. אם הזכרנו את הפסוק הזה, ידוע ששאלו את הגאון מווילנה, איפה רמוז הרמב״ם בתורה? אמר להם המן, רבות מופתי בארץ מצרים. חשי תיבות? רמב״ם. אמר להם פה רמוז הרמב״ם. הגאון מווילנה חי לפני 270 שנה. עד כאן, וזהו. זה מה שאמר הגאון מווילנה. אבל, ברוך השם בימינו, הרב שמואל יניב המציא שיטה על בסיס מה שהוא ראה בזוהר ובעוד כמה דברים, שיש אפשרות לקרוא את התורה בצורה של דיוגי אותיות, והוא בדק ומצא. שפה במקום הזה, שהגרא רמז, שהרמב״ם כתוב בתורה, במקום הזה, בדילוגי אותיות, יש את השם, מה? את משנה, יש את משנה תורה. משנה תורה. והמשנה תורה לא רשום ברצף. כתוב משנה, הפסק, הפסיק הדילוגים, מה שהוא עשה שם, לא זוכר מה מספר הדילוג, ואחרי זה תורה. אבל בין המשנה לבין התורה, 613 אותיות בול. תרי"ג מצוות שהרמב״ם כותב, שהספר שלו בא במחאות להחליף את כל זה. הספר שלו בא להגיד לך, אני כולל את כל תרי"ג מצוות, כולם, קח אותם מוכנים על השולחן.
לא כתוב גם תאריך לידה שלו משהו?
תאריך לידה לא, אבל יד החזקה, יש הרבה סימנים, אבל זה בערך לזה סימן, אחד החזקים. באמת, והכל בפרשה הזאת, למען רבות מופתעי בארץ מצרים. אתה רואה, זה דבר מדהים, איך ליקא מידי דלא רמיזה באורייתא. אין לך דבר שלא רמוז בתורה. אז אותו הדבר גם כאן. אז קודם כל אמרנו, הקדוש ברוך הוא תמיד דאג שישארו כדי שהמצרים יקבלו על זה מכה. פעם זה בברד הירא מעבדי פרעה וכו'. אותו דבר היו בשאר המכות, ככה רש"י מסביר. ואותו דבר זה הסבר למה שכתוב ושלישים על כולו בפרשה הבאה שנקרא, איך רדפו אחרי בני ישראל עם סוסים וכו'. מאיפה להם סוסים? הרי כל מת. אז הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, שמר בצד כדי שיהיה את הדבר הזה. עכשיו בקשר לשאלה שלך. קשר לשאלה שלך, שאלה באמת יפה, שאלה באמת מעניינת. תשמע, כתוב כאן זבחים. ביום משה גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו להשם אלוקנו. איך אפשר? זבח, שהוא עבודה זרה, אותו להקריב להשם? אסור להשתמש בו בכלל. מה אתה תמיד להקריב אותו להשם? מה, מה בדיוק?
תפוך את הילד של ישראל לעבודה זרה.
תפוך עד כמה שאתה רוצה, אבל זה אסור. עכשיו בחוץ יקמי בך צלב. מביך צלב, אומר לך, תשמע, תהפוך אותו לקדושה, תעשה בנו מגיד דוד אדום. מה פתאום? אסור.
אז זה כל האירוניה.
האירוניה, האירוניה, אבל היא אסורה. לא כל משהו אירוני, מותר. אסור. נכון, להפוך, לקדש לחומר, לטהר את השרץ, אסור, מה נעשה? שרץ הוא שרץ, אי אפשר לטהר אותו. תשובה רבותיי, בואו נקרא קודם את המערכה ואז נבין. ויקרא פרעה, שימו לב, מכת חושך כמעט ממוטטת את מצרים. זו המכה האחת לפני האחרונה, פרעה קורס כמעט בסוף המכה, ויקרא פרעה אל משה. ויאמר, הבחורצ'יק עדין. למה?
גמור.
זאת אומרת, מה נשאר לו עכשיו לעשות? להרים דגל לבן. פרעה כאן קורא למשה ואהרון כדי להרים דגל לבן. כתוב את זה במפורש. ויאמר אל משה, לכו עבדו את אדוני. לכו, די, השברתי, לכו. רק צונכם ובקרכם יוצג. גם תפכם מלך עמכם. אתה יודע איזה התקדמות זאת מבחינת פרעה? פרעה הרי כל הזמן פחד שעם ישראל יברח. עכשיו מה הוא אומר להם? זה אתה יודע מה, ירדתי כבר. ירדתי כבר לרצפה, מה נשאר לי? אה, צונכם. נו, רק צונכם יוצל. ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. ועשינו לה' אלוהינו, וגם מקננו ילך עמנו, לא תישאר פרסה. כי ממנו ניקח לעבוד את ה' אלוהינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד בואנו שמה. ויחזק ה' את פרעה ולא אבא לשלחם. ויאמר לו פרעה, לך מעליי, שמר לך התוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. ויאמר משה, כן, דיברת להוסיף עוד ראות פניך. אני לא מבין מה קרה פה. הבן אדם פה שולף דגל כניעה. אדם ששולף דגל כניעה, זה אדם שאמור להיכנע. אלא מה? הוא מנסה לשחות כמה שיותר לפני הכניעה. אני נכנע, בתנאי שתביא לי 100,000 דולר. אתה יודע מה לא רוצה? 50? עולה 30? אני נכנע, אוכל, אז נכנע. הבן אדם נכנע, פתאום אחרי שהוא נכנע, אתה רואה במשה רבנו מדבר, פתאום פרעה משתנה לו מזג האוויר. הבן אדם נהיה עצבני, הבן אדם זה, לא תוסיף לראות פניי. אז על פי הפשט כתוב פסוק מפורש, השם הכביד את ליבו. זה ודאי. בלי זה אין אפשרות להתקדם.
זה פשוט, אם אתה בא עכשיו אני אומר לך, תשמע, אין בעיה, סגרנו, קח 100,000 דולר, אתה אומר לי, לא, אני רוצה 130. איך מפה, מה 130? תגיד אותה ותיכנע.
אתה מדבר יפה, כאשר אתה על הסוס, בא בלה, הבן אדם פה מוטטו לו את מצרים! אין מצרים, אתה לא קולט! אין אוכל, אין כלום!
שלושה ימים!
מי שלושה ימים?
שלושה ימים הוא אמר להם לכו.
מה לכו?
סיכום היה שהם ילכו לשלושה ימים.
נגיד, נו.
מה זה נגיד? אז הוא אומר לו, תשמע, אני יודע מה זה, בסדר, הגעתם יעד הסף, אין בעיה, לכו שלושה ימים. הוא אומר לו,
אתה מדבר כאילו אתה עכשיו איזה ג'וקר אחד, אחי, אתה מרוסק.
אבל הוא ג'וקר, הוא מלך, הוא המלך.
מי מלך? מה מלך? מוטטו לו את כל השלטון בכלל, אבל אתה חושב לקרוס. אז בואו, בואו, איזה יופי, מצוין, אני נכנע, קרוע, די. תשמע, אתה תופס בן אדם, אתה קורא אותו מכות. בסוף הוא נכנע? כשהוא נכנע, ויש לי אולטימטום. מי אתה אולטימטום בכלל? אתה בידיים שלי, מה בעלי, אתה לא קלטת. הקטע השתנה פה, כן? אנחנו עשו שולטים.
זאת אומרת, למה צריך אישור שלו?
מה זה? יש חשבון. חשבון אלוקי שפרעו ישלח את עם ישראל, זה בפרשה הבאה, והיא בשלח פרעו את העם. יש עניין שפרעו ישלח את העם. עניין גדול מאוד, אבל הוא בפרשה הבאה.
בהתחלת הקטע שקראת, הוא אומר לכו עבדו את השם. כמו לא אומר אלוהיכם, כמו כל הזמן שהוא אומר.
או, פרעו מבין, הוא אומר, אני בעמי הרשעים.
לא אומר.
הוא מודה, הוא יודע. זה, הרי כל מי שזוכר, כשבפסח תמיד מדברים, המכות מתחלקות. א', לדעת שיש אלוקים, ב', לדעת שאלוקים בארץ, ג', לדעת שהאלוקים הזה הוא יחיד. שלוש קבוצות מכות יש, דצח, עדש, באחד. הראשונה בכלל, למען תדע שיש השם. קודם כל, אתה אמרת, מי השם, מה השם? דע לך, יש דבר כזה שנקרא השם. זה לא סותר שיש השם ויש גם אלוהי מצרים. שלום, כמה אלו? חס ושלום, כמובן, לפי שיטתם של המצרים. יש אלוהים כזה, יש אלוהים אחר. כמו שאתה אומר לו, יש אמונה. נכון, יש לך את האמונה שלך, לי יש את האמונה שלי, אני לא מפריע לך, אתה לא תפריע לי. כמובן, זה הדברים הדבילים האלה. זה כמו שאני אומר, שתיים ועוד שתיים זה ארבע, אתה יכול להגיד ארבע, אתה יכול להגיד שמונה, אז אני מודיע לך, אדוני, שתיים ועוד שתיים שווה רק ארבע. אין שום תשובה אחרת. אין, אתה יכול להגיד כזה, למרות שאתה ליברלי מאוד ופתוח, אתה יכול להיות פעור, אבל שתיים ועוד שתיים שווה רק ארבע. מה לעשות? והאמונה היחידה היא אמונה בבורא עולם. אתה יכול להתערבב, אתה יכול להתעקם, אבל זה האמונה היחידה שיש. את זה משה רבנו מנסה להכניס טוב טוב לראש הקורדי של פרעה מלך מצרים. לא כל כך מהר זה הולך לו, אבל בסוף הוא מצליח. ואז הוא בא אליו ואומר לו, אדוני תקשיב, אנחנו הגענו לשלב של כניעה, בבקשה, אני מוכן, אבל אתה יודע מה, תן לי את הצון. משה רבנו עליו השלום, בא ואומר לפרעה, מה פתאום? לא רק שאנחנו לא משאירים פה את הצון, חמודי ל... עוד אתה תביא לנו צון! הדבר הזה מקפיץ את הנרבים של פרעה. פה פרעה נשבר. הגאווה הסרוחה של פרעה לא נותנת לו להאמין שיש יצור אנוש שידבר אליו כך. אני, מלך מצרים, יכפוף את קומתי, שאפשר לעשות כבר כמה היה לה. תמיד, יכפוף את קומתי בפניך, אני מלך מצרים. אני אומר, זה לא עוזב איתם קניעה, אבל תעשה את זה בצורה מכובדת, יען, כאילו. למך, ופה, זה דיפלומטיה, היי, אתה יודע, זה בדיעות. משה רבנו ודע אותו עד הסוף, יען. עד הסוף, מוריד אותו. אז זה שובר אותו. הגאווה הסרוחה שלו, בצירוף להקשעת ליבו על ידי בורא עולם, משנים את כל הדבר, הוא קרא לו כדי להיכנע. בסוף מה הסוף? ויגרש אותם, גרש אותם. איך הגעת לגירוש? איך הגעת? אתה לא תראה אותי יותר. הכבוד. הכבוד מסובב את האדם, רבותיי, ופה יש לנו בסיס לשאלה הרבה יותר עמוקה בכל המכות. השנה לפני שאני אשכח, אני אעבור אליו. אין שום חיוב שמשה רבנו עליו השלום ייקח את הבהמות. אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אדוני, אתה לא מבין, אתה עוד לא הצלחת להגיע למדרגת אמונה. אתה תגיע יום אחד למדרגת אמונה כזאת גדולה, שאתה תתרום לנו זבחים להשם. נכון, זה לא מחייב שאנחנו נקריב אותם. גוי שתורם לבית המקדש קורבנות, אז הוא תורם אותם לשם שמיים. ההלכה אומרת, יש דברים שלוקחים, יש דברים שלא לוקחים. חולות, כן, לא, אבל אתה תורם לשם שמיים. פרעה, אני מודיע לך שאתה עוד תאמין באלוהי. ואתה לא יודע מה עכשיו משה רבנו עושה לפרעה. הוא הורג את פרעה. עכשיו הוא הורג את פרעה. כי אתה לא קולט עם מי אתה מדבר. מה קרה לך? זה מלך מצרים. אתה אומר לו במי הוא יאמין? וזה מוביל אותנו לשאלה הכללית לגבי כל המכות, והיא באמת שאלת פרעה שאינו מצליח להשתכנע מהמכות ולא מוכן לשחרר את עם ישראל. ואני שואל שאלה פשוטה, שאני מאמין שגם תדעו את התשובה הפשוטה שלה, למה פרעה לא נשבר? למה פרעה לא משחרר את עם ישראל? תגיד לי, כמה מכות אתה מסוגל לקבל כדי להבין שאתה במעמד נחוץ ותשחרר? משל הכי פשוט, לך בן אדם ברחוב. הולך בן אדם ברחוב. הבן אדם הזה יש לו אופניים. אבא שלו קנה לו BMX, אני יודע מה, IDF, GMM, משהו, קנה לו. הבן אדם הולך ברחוב עם האופניים, דנדשים, עניינים, הבן אדם מדבש, מדבש. בא אליו איזה פושטקון, אומר, בוא נה, דבי את האופניים. לא רוצה לך. הבן אדם מתווכח איתו, הביא לו לפנים אחד ישירה. מה תגיד לי, מה עכשיו? הביא לו לאופניים או לא? הביא לו או לא הביא לו? אז תלוי. אם הוא בחור מהשלוחה, זה הביא לו. הביא לו את האופניים בראש, מה זה הביא לו? מה אתה עושה כיתי? אבל אם זה לא בחור מהשלוחה. יש עוד כאלה בעולם, אתם יודעים? אם זה בחור שלא היה בשלוחה ולא תרם דם בצהריים, ברוך השם, אז מה תגיד לו? הבן אדם קולט מאוד מהר את יחסי הכוחות,
אחי, מה כשאתה שאני אגיד? מה, אתה עושה פיצוץ לפנים? כאילו מה, נפתח את הפנים? אין שום מצב לתת מזה, היי. אז ככה, פרעו, קיבלת דם, קיבלת צוורדעים שאכלו לך את כל התולעים בישבן. חלה, אחי, גברו אותך, בן אדם. צוורדע ואתה שיתם. אז מה אתה עומד עדיין וקשוח ולא מוכן לוותר? ענק על הבחור. באיזה? השם הקשבתי בו, מצוין, תשובה לא נכונה. למה? לא, למה תשובה לא נכונה?
כי זה לא רק זה, זה לא רק זה.
לא, לא, לא רק זה. יפה מאוד, רק בחמש מכות האחרונות השם הקשבתי בו. חמש מכות ראשונות, תגיד, אתה צריך להגיע לחמש מכות כדי לקנות עניין שאני יותר חזק עם רע? אלא שאחי, שחרר לך, שחרר, למדת שאתה במצב אנוש, יאללה, שחרר.
לא, כי זה עוד לא נגע בו אישית.
זה הכבוד.
אתה צודק שבכל המכות הראשונות, בכל המכות הראשונות, המכה הייתה פחות חזקה באופן מאיים מאשר השאר. אבל זה לא מדויק שהם לא פרעו. בך ועמך, פרעו קיבל צוורדע בתוך הבטן, אחי. פרעו קרקרה לו בתוך המעיים צוורדע, הוא לא, זה לא רק על העבדים שלו. אז מה תגיד? נו, מה אומר שער? דעתך אישית. אבל רק את דעתך. תגיד את דעתך, את כל דעתך, זה רק את דעתך.
הגעמת להם, הוא אומר, או שאני אפול למכות, או שאני אחכה למשהו, אני לא אבטר.
רבותיי, סיבה אחת ויחידה והיא הכבוד. מה הכבוד? מה הכבוד כאן? הכבוד הוא?
כל הכבוד.
כי אתה לא מבין מי זה פרעה. פרעה מכריז קבל עם ועדה. לי יאורי ואני עשיתי. אני האלוהים. יפה. אז פרעה מחזיק מעצמו אלוהים. ואם תחשבו טוב, הוא לא אלוהים, הוא אלוהי האלוהים. למה הוא אלוהי האלוהים? לא! למה הוא אלוהי האלוהים? כי הרי מי זה האלוהים של מצרים? היאור. ומי ברת היאור? אני! אז אני אלוהי האלוהים. אז בבקשה כשאתם אומרים שלום עליכם, תכוונו עליי. אה, דעשם. בוא, זה פרעה זה אלוהי האלוהים. בא מישהו, איזה מיקרוב קטן, ומאיים לו על כל הממלכה, ואומר לו, תשמע, אחי, אני אעבור אותך, אני אתן לך מכות. פרעה קולט שהוא יותר חזק ממנו. פרעה, מה זה יתחיל להאמין? הוא היה מאמין עמוק. עם את יואש מלך יהודה, שרק גדל שש שנים בתוך בית קודש הקודשים, הצליחו לבלבל אותו ולגרום לו אמונה שהוא הקדוש ברוך הוא, שהוא האלוהים, מצרים, שגדלה בתומאו ובכישופים ובכוחות, ולפרעו היו כוחות. אומרת הגמרא, מצרים נקראת מצרים כי אף עבד לא הצליח לברוע ממצרים. זה לא הכלא הכי שרור בארצות הברית, שהרב מרדכי אליהו נכנס בו ועבר בכל הגלאי מתכות ושום גלאי לא גילה אותו, ואז בסוף הוא מוציא לו עד, ובא, איך עבד עם העד הזה? אבל הוא כאילו מה בעיה? הוא נכנס, שום גלה, לא מגלה כלום לא מגלה. לא יאומן כי יסופר. טוב, זה גדול של הבורא, זה משהו מיוחד. אין לאדם אותו, אין לאדם רגיל.
הוא הגיע לזה, לא
נספור לה? מה?
קרתם.
זה דבר מיוחד, אבל בעיקרון, זה לא כלא הכי שמור. כלא הזה צריך לשאול כלום, אחי, הכל מחושף, הכל מתו, אין אפשרות לצאת. מצרים, סגורה, כמו במסכומה. בגלל זה, יש את היוצאים מן הכלל. יש הרב מרדכי אליהו, תבין? יש אנשים שעליהם הכללים האלה לא עובדים. גם שבית אפרים, כמו שנדבר פרשה הבאה. כל הכלבים, גם המצרים, גם. אבל כמה שלא יהיה גזענות, כלפי הכלבים כמובן אני אתקלו. הכלבים לא ייפגרו, כן.
אז גם מצרים היא לא, תגיד, כמו איזה ארץ באיזה מקום. כל העולם שהיה סובב.
היא אימפריה. אומר פרעה, פרעה קולט מאוד מהר את הקש. יעני אם משה ממוטט אותו ולו בכבוד, יעני שהוא מוכן לתת למשה את מה שהוא רוצה, הוא הודה לפני כולם שהוא כבר לא אלוהי, הוא שבר לו את כל התזה. אתה מטורף? את זה אני לא מוכן. בן אדם מוכן לאבד את כל מה שיש לו, רק לא את הכבוד. הכבוד זה הדבר האחרון שיש לאדם. זהו, בדיוק. פרעה לא מוכן לוותר על הכבוד שלו, ולכן הוא ימשיך כמו אידיוט ללכת קדימה, ולא יקבל מכות. כמובן, הוא ישתדל לעשות כמה שיותר תימונים, כדי לראות איך שהוא יכול לצאת מזה. אני אבטיח, לא אבטיח, כן יקיים, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים, כמו כדרכם של ישראל היום. אבל בכל אופן, פרעה מזיע להתחמק. אחרי זה הוא כבר נכנס למערבולת שבורי עולם משך אותו אליו, אליו, שזה הקשעת הלב. כלומר, פרעה לא יכול לצאת מהמלכודת שהוא נכנס אליה. עד כאן, הסבר רעיוני מקיף על הדברים האלה. עכשיו בוא ניכנס לצד פנימה, כן. אז שאלו את זה כבר הראשונים, שאלה יפה, היא לא קשורה לפרשת שבוע, אבל היא קשורה לשאלה במחשבת ישראל. שאלת הידיעה והבחירה, ובשדרוג שלה, איך אפשר לשלול מבן אדם בחירה, ואחרי זה לתבוע אותו על שלילת הבחירה. אני כבר שלול בחירה, אני מושלל בחירה.
בהתחלה מוניחים אותו. לא
יש לנו לגמרי בחירה. או, תסביר את דבריך קצת. שיטה אחת בראשונים אומרת את מה שאתה אומר, אם הבנתי אותך נכון. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא מקשה.
אם הייתה תשובה, גם ככה לא
הייתה
מפחד, לא הייתה לו שום תשובה לפחד מהשם. אז הוא רצה ללכת בדרך שלו.
שאני כבר אסביר
את זה, כי למה,
להרבות
אותו,
אתה
אותו...
פרעה כבר
לא יכול
לחזור חזרה. הוא נתן לרע, הוא נתן, אין לו התלבטות, הוא נתן לעשות רע. והקב' חיזק לו איזה...
הקדוש ברוך הוא נתן לו לגיטימציה לרגשות שלו, כגון, כתוב בחז"ל, שהיה בהמה אחת שמתה לישראל, במכת הדבר. פרעה הלך לבדוק, ראה שמתה אחת, זהו, אז אני כבר לא מאמין. למה השם עשה את זה? לתת לך פתח ליפול. השם אילץ אותך להאמין במה שאתה מאמין? לא. הוא רק נתן לפתח, עכשיו שאלה שתפרש את זה. תגיד לי, כל הבהמות של מצרים מתו, אף אחד של עם ישראל מתה, אחד מעם ישראל מת, וחז"ל מסבירים שזה אחד שהוא היה על פי ההלכה שלנו מצרי. קיצור, על פי ההלכה, הוא חי בתוך מחנה ישראל, אבל הוא היה מצרי. אז הבהמה שלו מתה, אבל השם גרם בכוונה שהוא יגור בתוך מחנה ישראל, כדי שפרעה יחשוב שזה יהודי. כי לשיטתם, אצלנו הולך על פי האמא, אצלם הולך על פי האבא, ואז על פי מצרים הוא יהודי. יהודי באמת לא הבאמות, אז לא אומר את השם. אני שואל את השם, אתה יודע מה? פספוס, כך, השם פספס, השם לא הלך לו מסכן. השם עשה נס, כל המצרים מתו להם הבאמות, כל היהודים לא מתו להם, פספוס אחד קרה להשם. האם פינה סטטיסטית, אתה ברור שאתה מאמין בנס הזה? ברור. פרעה נתלה בזה. זה נקרא להקשות את ליבו. הוא רע! הוא לא מאמין!
מה? אתה לא מאמין בנס הזה. אם יש לך כלל, שיש לו דבר אחד שולט הכלל, זה כבר לא כלל, נגמר הסיפור. זה לא כלל, אבל אתה בחיים שלך איך מתהלך?
על פי מה שאתה רואה, על פי סטטיסטיקה. אם אתה רואה סטטיסטית, קרה פה משהו, אחי, אז יתפקשש, נכון. אין לי הסבר, אני מוכן לרשום את זה בתיאוריה המדעית שלי, אין לי הסבר לתופעה הזאת היותר דוחה. אין לי, אבל אני הולך לפי הקו הזה, בוא נע, אתה רואה, רבק, אתה רואה, הכל מסתדר פה לפי... זה ברור, וזה לא המכה הראשונה, המכה השנייה, המכה השלישית. כל המכות הייתה הפרדה בין... אתה רואה פה משהו. אז תפי להאמין, פרעה מחפש תמיד איזה קנייץ קטן. זה לא קשור, הבן אדם מחפש, זה מה שאנחנו, המשך למה שאמרנו מקודם. בן אדם מחפש להתעלות בסיבות אחרות. בן אדם מחפש, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה, לא קשורה לזה, אבל יש לה מוסר עמוק שהוא חשוק של עצמו. בן אדם קורא לו אירוע בתוך הבית. הבן אדם לא עוזר, החיים שלו לא זורמים כמו שצריך. מיד כל יהודי טוב מה עושה?
מזוזות.
הולך לבדוק את המזוזות. טוב או לא טוב? טוב ולא טוב. טוב, כי באמת זה צריך. צריך, מה? צריך לבדוק את המזוזות. המזוזות בסבירות על הבית, אין שמירה על הבית. אבל זה הרבה יותר נוח לבדוק מזוזות ב-10 שקלים, מאשר לבדוק את עצמך, המודילה. אם המזוזות מהודרות, מהבבא סאלי כתב אותם, אבל אתה תמה, משוקץ, עבריין, מה אני אעשה? בדקתי את המזוזות. אבל תבדוק את עצמך, אבל. מה? תבדוק את עצמך, תראה את זה נראה. מה, המזוזות עוקבות הכל? המזוזות זה חשוב מאוד, אבל אתה יותר חשוב מהמזוזות. יותר חשוב מהמזוזות. רוב האנשים לאיפה הולכים? לדברים הטכניים. הרב, אז תעשה לי תיקון. הרב, אני אשלם 1,000 שקל. תביא לי עופות, תעשה כפרה, תעשה זה. כל מה שאתה צריך לעשות בשבילי. אני? למה שאני אעשה? אני מוכן לשלם. ויזה, הרב, אתם מקבלים ויזה? אני מגייל. תמיד, באימייל, הרב, אתם מקבלים? באינטרנט, תעביר לך, אתה תעביר לי, נעשה תיקונים, דרך הזה. אי אפשר ככה, זה לא השיטה שהשם רוצה אותה. אתה צריך לשנות את עצמך. כך כל גדולי הצדיקים שהיו באים אליהם, היה שואל אותך, מה אתה מתקן? לא אומר לך, בוא נעשה קבלה מעשית, נתקן לך את העולם. אתה מקבל עליך שמירת שבת? מקבל עליך תרת המשפחה? ככה וככה מקבל? מקבל עליך ציצית? כל כמו שצריך. אז אתה, במקרה כזה, אני יכול לברך אותך. זה הדרך האמיתית. פרעה מנסה להתחמק. ופרעה נוטה לרוע ומחפש הצדקות לרוע, אז השם מספק לו רק הצדקות. זה, השם יקשה את ליבו שהוא נתן לו הצדקות לחזה. כגון למשל, נתן לו כוח גופני לספוג את המכה. אדם רגיל במצב רגיל היה נשבר. אדם נשבר, אז הוא כבר לא יכול, אז הוא אומר כנוע, כנוע. השם נתן כוח לפרעה לסבול. כוח לסבול, אבל השכל שלך עדיין נשאר בידך. זה הדעה המצויה בחלק מהראשונים. אבל הדעה השנייה, פרעה נשלל בחירה חופשית בחמשת המכות האחרונות. ולמה? התשובה היא, רבותיי, זה חלק מהעונש. אתם קולטים, תשמע, אנחנו אמורים לתת לו 10 ניסיונות, אז למה 5 ככה ו5 ככה? לא, 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 אני צריך לתת לו ניסיון אחד. לא עמד בניסיון, הרחתי איתו את האף שלי ונתתי לו 2, 3, 4. אחרי 5 אחי, אתה מקבל עונש. אחד העונש שלו, למות. אחד העונש שלו,
להישלל בחירה. אני צריך לך בתור פיון, בתור דקן, יקבל על זה עונש, כי אתה הבאת את עצמך למצב של בלי בחירה. זה מצב חמור מאוד מי שמגיע לך. אתה יכול לחזור בתשובה עדיין, משולל בחירה לגבי המקרה הזה, כמו להבדיל, כמו אלישע בן אבויה, כרגע לא קבלו אותך בתשובה, לא רוצים אותך בשמיים. אבל אם תשבור את השמיים, אז יקבלו אותך. כרגע אתה לא מתקבל, כמו שאתה. ואלו יש אלה, נחלך לעומבה. ואם ישברו את השמיים, יקבלו את המשורה. בסדר, כרגע לא. כרגע לא. לגבי הדבר הזה, לגבי הסיטואציה הזאת, נשללה ממך בחירה. פרעו לא ישלח את עם ישראל. במכה, כן. הוא לא ישלח את עם ישראל, אבל אנחנו בשבוע הוא יכול? כן. לך. כמו שהסברנו, חלק מהעונש זה שלילת הבחירה. ומי הכניס אותך למצב הזה? אתה. אז אתה אשם. אתה אשם שכנס את עצמך למצב הזה.
תן לו עוד מכה, למה עוד חמש?
כי כמו שאמרנו, המכות באו כדי ללמד את המצרים, אבל בעיקר גם את ישראל. המכות היו סמינר הערכים הראשון בהיסטוריה לכלל ישראל. הקדוש ברוך הוא שלח סמינר עם כל המרצים הבכירים שלו, צפרדע, קנים, ערוב, זה מרצים בכירים בסמינר הערכים, וברוך השם לימדו לקח טוב מאוד, ולצערנו הרב אפילו אחרי הסמינר הזה, אתה רואה חבר שחזו בשאלה, ב-40 שנות המדבר. זאת אומרת, סמינר ערכים זה לא הדבר היחיד שצריך לעשות, צריך סמינר ערכים, ואחריו להיות קשור למקום של תורה. בלי זה, כל הסמינר קורס. הסמינר זה התפעלות ראשונית, זה ליבה, התלהבות ראשונית. במדבר למדו תורה, אבל זה היה הלימוד, זה היה היונק. זה היה היונק שעכשיו מתלמד, ונופל ונופל ונופל, עד שהוא קם, בסוף נכנסו לארץ. אחרי שמשה רבנו הצליח לקומם את הקומה שלהם. זה הלימוד, אתה עכשיו משווה לי בן אדם חילוני, בן לאבא דתי, בן לסבא דתי, שיש לו כבר קבלת התורה, עם ישראל פה זה עם שיצא עכשיו ממם תת שערי תומה, בבלה, זה לא דבר קטן, לך תוציא אותם מזה, זה ממש כמו יונק, שאתה צריך להכיל אותו לאט לאט, לאט לאט, ואתה רואה כל מיני ניסיונות שיש להם שם, זה ממש מפיל אותם, עד כאן, שלב ראשון, בואו נמשיך. אני נמצא עכשיו בפרק י' פסוק ז', ויאמרו עד איפה רואה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהים, הטרם תדע, כי אבדה מצרים. האמת היא, אומר הפסוק, ויאמרו עבדי פרעה אליו, על מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהים, הטרם תדע כי אבדה מצרים. זה כמו, זה המשך לשאלה ששאלו מקודם. החרטומים כבר אומרים לו, אחי, אתה לא קולט עניין? מה, אתה לא רואה? למה אתה לא משתכנע? מצרים עובדת ואתה עדיין נשאר במכחך. איך זה יכול להיות? אז ענינו באופן כללי שהבן אדם מוקשה לב על ידי בורא עולם, ענינו הכבוד שלו, אבל איך כל זה מתבצע? מה המוקד של כל זה? כי הרי בסך הכל התורה מספרת לנו את זה לא בשביל פרעה, כי פרעה לא מעין אותנו כקליפת השום אפילו. למה אנחנו לומדים את התורה? בשבילנו. מה הלקח עבורנו? אז בואו נראה מה הלקח עבורנו מהסיפור הזה. כדי להבין את הלקח הזה אנחנו צריכים לנדוד למרחקים, לכיוון תקופת המלכים. מלך רשע מולך בעם ישראל וקוראים לו אחאב. למלך הזה יש שר, שמו בישראל, חיאל בית האלי. בית האלי הכוונה, גר בבית אל. שם זה המקור שלו. עכשיו הוא גר בעיר המלוכה, אבל זה המקור שלו. חיאל בית האלי רשע מתועב, רשע מרושע. יש לו בעיה יסודית אחת, והיא, יש סמינר ערכים קבוע באזור יריחו, וזה שובר אותי. איפה הסמינר הזה ממוקם? בחורבת יריחו. כל מי שעובר ליד יריחו, רואה את חומות יריחו שנפלו, שזה דבר שהוא נס בלתי רגיל. למה? כי החומות של יריחו, אומרים חז"ל, הגובה שלהם, היה הרוחב שלהם. ולכן להפיל את החומה לא היה עוזר כלום, כי פשוט אתה מפיל קוביה. אתה מפיל קוביה ואתה מפיל קוביה, זה לא יעזור כלום. אי אפשר להפיל חומה כזאת, אין מצב להפיל חומה כזאת. הדרך היחידה היא לתקוע בשופר ושהחומה תשקע. מי שרואה את היסודות ואת הרוחב ואת היופי ואת הפאר שהיה ביריחו, פשוט עומד נדהם ומבין שאין כאשם אלוקנו וחוזר בתשובה שלמה. ואת זה חיאל יודע, וחיאל נשבר מזה. כי אחאב חרט על הדגל שלו, אין אלוהים. אין. אומר, אין לנו חלק באלוקי ישראל. כך הוא ציווה לחרוט על כל הדלתות. יתרה מזאת, ממש היה עושה את הבעל, כל מקום שהיה כתוב, היה מוריד את השם של השם, וכותב במקומו בעל. בראשית ברא הבעל, את השמיים ואת הארץ. הבעל זה היה הלייט, יענה שמה, זה היה משהו חזק אז באותו זמן. אז זה מה שהוא היה עושה. חיאל רצה לעזור למלך שלו, אמר, אני הולך לשבור את המיתוס. אני הולך לבנות את יריחו. ברגע שאני אבנה את יריחו, הנס ייפגם, ואז גמרנו בא לציון גואל. אין יותר אמונה באשם. מצוין. אבל יש רק בעיה אחת עם יריחו. יהושע מקלל את מי שיבנה את יריחו. יהושע בא ואומר, שמי שיעיז לבנות את יריחו, כי יהושע יודע שיריחו משמשת כמקור של אטרקציה לאנשים להתחזק, אומר יהושע, מי שיעיז לבנות את יריחו, ולא משנה איך, או יבנה עיר אחרת בשם יריחו, במקום אחר, הוא גם יקבל את העונש. או יבנה במקום הזה עיר בשם טבריה. הוא תחמן, הוא מפחד מיושע, אז הוא יבנה את העיר המקרק טבריה, אסור לבנות את יריחו. לא בניתי את יריחו, בניתי את טבריה. מה אתה רוצה? אז יריחו חשב גם עליך. שום מצב לא לבנות את יריחו, ולא את השם יריחו, אין. יריחו מחוקה. מה? ברוך השם. ואמר לך, יהושע לא קילל את מי שישב, יהושע קילל את מי שיבנה.
למה?
מה למה? כי הוא לא רצה שיבנו, הוא רצה שכל הזמן יעברו ויראו שם את הגדולה הזו של בורא עולם. וזה בדיוק הייתה את הכוונה של חיאל בית האלי לשבור את המיתוס הזה. אני רוצה לשבור את הכללה של יהושע. קרא לו אשתו, שעוד למדה קצת בבית ספר, אולפנה, אמר לו, אחי, שמע, המצב פה רגיש. יש פה כללה. מה הכללה? שברגע שהדחפור הראשון יגיע לקרקע, הבן הבכור מת. ממשיכים את העבודות, שאר הבנים מתים. ביום של עשרת הלוט, הבן האחרון ימות. מה, אתה רוצה לסכן את כל הבנים שלך? בסדר, נס, לא נס, אלוקים, לא אלוקים, דתיים, חילונים. תעזור אותך בשטויות, אין לנו בנים. עד הפסטות, מה אתה מחפש? נהגה, מה? פתיה אחת טופשת, יאללה, קדימה. הלך והזריק את הטרקטורים, הטרקטור הראשון מוריד את הקף, צלצול בפלאפון האדום. מה קרה? הודיעו לו, הבן הבכור מת. אשתו רצה אליו, אומרת, נו, נו, עשה טובה, קצר בקולע, אחורה פנה, דיניין אחורה, ובואו נברק פה, אני לא עושה את הצרות האלה. מתו פשט, מה, לא שמעת איך הוא מת? הוא פשוט לא נזהר, והוא דרך על איזה מקום, והחליאים, זה ברור שזה קרה בטעות, מה, זה לא קשור כלל. בואו נמשיך. הבן הראשון, חפרו כבר את התעלות, התחילו ליצוק יסודות, יצקו יסודות בטעות על הבן השני. קראו לו, דחילה, כחי, אומרת לו, אתה לא שמעת את השני. הוא לא נזהר, הוא החליק, וזה, והאי, והוא, והוא. אומרים חזל, כמו שכתוב בתנ"ך במפורש, כל הבנים שלו מאבד חיאל בית האלי, ביום האחרון, ברגע שמסירים את הלוט, נשאר לו בן אחרון, ביום האחרון גוזרים את הלוט, ומתבשרים בבשורה המרה, או השמחה, תלוי למי, שהבן האחרון של חיאל מת. מיד יושבים שבעה, כי בכל זאת שבעה צריך לשמור, לא יודע לבעל, אבל יושבים, וכשיושבים מגיע אליהו הנביא שלא ברצונו, בכפייה אלוקית, מגיע לשם, ואיך שהוא נכנס, אומר לו אחר, אני יודע למה באת. אני יודע למה באת. כדי להגיד לכולנו, נו נו נו, וראיתם, הנה אלוקים, הנה יהושע קילל. יש לנו שאלה אליך. עוד לפני שאתה תתחיל לדבר, אנחנו נתחיל לדבר. תגיד לי, מי יותר גדול, יהושע או משה? אמר להם אליהו, ודאי, משה. אמרו, רגע, 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 רגע. אתה הרי אנחנו יודעים מה אתה רוצה להגיד לנו. הנה, קיללת יהושע התקיימה. איך יכול להיות שיהושע הקטן, הקללה שלו התקיימה? לפי דבריך, לפי דבריך. הרי אתה באת לתת לנו מוסר שיהושע צדק, נכון? ומשה רבנו מקלל אותנו, וכתוב את זה בקריאת שמע, וכל יהודי קורא את זה פעמיים ביום לפחות. ואם תשמעו בקולי, תקבלו מטר וכו'. אם לא תשמעו בקולי, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, ואנחנו עובדים לבעל, ואנחנו יש לנו מלא מלא חטאים, וברוך השם לא חסר לנו גשם, אנחנו יכולים ללוות גם לטורקיה אם אתה רוצה. מה הבעיה? אליהו מתרתח מזעם, כי הוא מבין שהם מנעשים את השם. אומר להם, אתם מנצלים את טוב ליבו של בורא עולם. הרי משה רבנו לא מקלל את ישראל, משה רבנו אומר שהשם אמר שאם ככה ככה, ואם ככה אז לא ככה. זאת אומרת, זה בידיים של השם. אז השם שאמר לעצור את הזכות לא להעניש אתכם, מרוב אהבתו אתכם, והערכת האף שלו אתכם. אתם אצלם מנצלים את טוב ליבו? אצל יהושע זה כללה, כללה במקום, אין. השם שומע על הצדיקים. אבל פה זה בידיים של השם, השם בחר שהוא לא רוצה להעניש אתכם. אז אתם מנסים את זה? אז חי השם, אני נשבע בשם השם שלא יהיה לכם עכשיו גשם. אתם מנסים את טוב ליבו, אז אין טוב ליבו. גם אני אקלל אתכם. ואז הוא קילל אותם 3 שנים רעב. 3 שנים רעב. טוב, עכשיו זה הסיפור עד כאן. הסוף של הסיפור רע מאוד.
אבל בגלל...
מה הסוף? מה הסוף?
הסוף של הסיפור זה גם חילה לך. מה? איך, איך? זה שלושה ארבעה אנשים, זה תזה, תפיסת עולם של כל הממלכה פה, אחי. כל הממלכה פה מרשעת. כולם עובדים את הבעל בשמחה רבה אחרי האב. זה לא שהאב כפה את דעתו כפייה חילונית. ממש לא. בקיצור רבותיי, אליהו הנביא עליו השלום עשה את מה שעשה, אבל אותנו לא מעתיק כרגע אליהו. מי מי מי? אליהו זה היה אז במציאות, ממש במציאות האהובה. הוא היה אדם רגיל. בקיצור, אליהו פחות... מי? לא יכולים לרצוח. לא יכולים לרצוח. עד כדי כך שעובדיה הנביא כשפוגש את אליהו, ואליהו אומר לו, לך בבקשה, לך בבקשה, הוא לא התחבא במערה. הוא נעלם, בורא עולם הלוקח אותו, מתי שהוא רוצה, אין, אין, אי אפשר להתקיע את אליהו. מתבאס, הוא אומר כבר, אני לא מצליח לתקן כלום. אז מה שווה שאני אהיה פה? מה שווה? אני באתי לתקן אתכם, מנסה, 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 כולכם אידיוטים, לא רוצים כלום. אז אני הולך מפה, אני מתפטר. אליהו עזב, אליהו שבר את הכלים. אליהו לא, לא פחד מה אליהו הנביא קורא לעובדיה ואומר לו, עובדיה, לך לאחיו ותגיד לו שאני מחכה לו. אמר לו, בבקשה, אדוני, אל תעשה לי את זה. עובדיה אומר לאליהו, בבקשה, אל תצווה עליי את הציווי הזה. אמר לו, למה? הוא אומר לו, אני מכיר אותך, אתה, אני אלך לקרוא לו, נבוא אליך, אני אקח אותך הרוח לאיזה כיוון. פה זה לא עומד ככה, אנחנו פעדים, אני אמות בסוף. זאת אומרת, כולם לוקחים בחשבון שאליהו זה דבר נזיל. הוא פה, הוא שם, הוא נמצא בכל מיני מקומות. אליהו זה לא אדם רגיל. כולם מבינים את זה כשהוא בחיים. אחרי זה בכלל למה לדבר. בקיצור, נחזור לעניין שלנו. מי זה מעסיק אותנו כרגע זה חיאל בית האלי. בואו ניכנס רגע לפסיכולוגיה של חיאל בית האלי. חיאל, אני לא יודע כמה בנים יש לו, נגיד 8. בבן השישי. טוק טוק על הגב של חיאל. חיאל, מה נסגר לך? אחי, הבנו את הרעיון שלך, פינקת, בנית את יריחו. אתה קולט שאתה מאבד את הבנים שלך בסדרת, נכון? אתה קולט שעוד מעט לא יהיו לך בנים.
הוא
נאחז ברעיון, אתה מוכן לאבד עוד שני ילדים?
הוא היה כזה
מטומטם, חייל מטומטם הוא בטח לא היה.
אם
הוא מפסיק
שורה שהוא
מודה שהשם קיים. מה? לא, אני שואל עליו. הלו חייל, תתעורר. אשתך אומרת לך על כל בן, אתה יותר הורג לנו בנים. זה כבר, שבור את הקרע.
אתה מודה שהשם קיים בעצם, אם הוא
מפסיק לראות
שהוא
מודה שהשם
קיים, זה הוא לא מוכן.
זה, אתה יודע מה? אז אני לא אפרסם את דעתי ברבים. מסיבות רפואיות נבצר ממני מלהגיע לפניות. הלו, אז מה אתה מחסך פה, טריקי? אבל הכבוד פה, זה לא מספיק לי כבוד.
הוא מוכן שיזכרו אותו.
אולי למען
להקריב את העיר הזה ולהקריב את
זה. והיה מוכן להקריב את הילדים שלו עבור זה. זה קשה מאוד להגיד דבר
כזה.
זה באמת צריך להיות טירוף דעת. יש אנשים שרוצחים את הילדים שלהם, אבל זה כבר טירוף דעת. חיאל בית האלי לא היה מטורף. הוא היה אדם מאוד שקול, רשע מאוד, אבל שקול. אדם שקול לא מוכן לאבד ילדים שלו. עד כדי כך, זה נדיר. רבותיי פה בעיה. אה? קשה להגיד. יש בו פלונטר, עכשיו לא הקשבתי בו של חיאל. פלונטר. אתה יודע מה היצר הרע? הכי קל להסביר יצר הרע, אנחנו מחפשים לראות איפה נקודת האחיזה של יצר הרע. ודאי יצר הרע. ודאי, מהלך אלוקי. ממש לא. בואו נראה.
לא, אם הוא היה אומר עכשיו להסיק, אז הוא אומר כאילו, איבדתי את הילדים שלי סתם, אני אחראי למוות שלהם. יצאתי דפוק, כאילו.
רבותיי, אם אתה מפסיק בזמן לפני שהילדים מתו, זכית, פחות כבוד, אבל אם אתה נתת לארבעה ילדים למות, ואשתך על כל אחד מהם מטרה בך, זה בגלל הכללה של רוח שואה, תיזהר, תיזהר, תיזהר. אתה עדיין יכול לשחק אותה? לא, אני? מה פתאום? זה במקרה. אבל ברגע זה אתה תקום ותגיד, די רבותיי, אנחנו מפסיקים את הבנייה. מה אמרת? אמרת שאתה רצחת ארבעה ילדים, ואת זה אני לא רוצה להוכיח. בן אדם לפעמים מוכן ללכת בדרך, העיקר שלו. מה? נכון. הוא ימשיך להפיל אותנו בפח, אבל למה? שלא יגידו שהדרך הייתה לקויה, כי אני אשם כבר בכל המחדלים. הבן אדם לא רוצה לשחרר את פולה, אתה מבין? למה? כי אם אני משחרר אותו, אם אני מספיק יותר מדי מדבר עליו, אני חושב שאני שלחתי אותו ואז עולה כל הגועל נפש, אבל כולם כבר יודעים ששלחת, יא אידיוט, יודעים ששלחת כבר. איזה, לא איזה סוד מדינה. כולם יודעים ששלחת, שלחת, פדיחה, יאללה, תביא הביתה, תגמור את הסיפור. כאילו, מה נתקע לך? לא, ברגע שאני אביא, לא, נחלוך מול ארצות הברית, לא נעים. לא נעים, תקעת על הסוכן שלך. זה חשיבה עקומה והיא קיימת. בן אדם לא מוכן להיות אשם בהריגת הילדים הקודמים שלו, ולכן הוא ממשיך להרוג עוד ילדים.
אבל
אם זה
בימינו, בטוח
נשארו
לו
עוד שתי ילדים. למה? השם ישמור. הגמרא מביאה את זה דרך אגב. טוב, יאללה, בואו נמשיך.
איך? השם קילה, כשיש כללה, שום תשובה לא תועיל. תשובה תועיל שיהיה לך חלק בגן עדן. אם יהושע קילל את בונה יריחו, הוא יכול להפסיק. תפסיק לבנות, ייפסק ההריגה. בכוונה הוא נתן כללה מדורגת, הוא נתן כללה מדורגת. הוא לא נתן כללה אוטומטית. אם מי שיגע עם הדחפור ימות לו כל הבנים, לא. הוא אמר, ימות לו הבן הראשון, תמשיך, תמות בן שני, בן שישי, בן רביעי, אתה יכול להפסיק? אז הפסיד, ארבעה ילדים.
אבל אם אשתו נגיד הפסיקה, תתגע.
אבל אשתו לא התחילה לבנות. הקש זה הוא בונה.
אבל הוא אומר כאילו, כי נכון שהיא סובלת בגללו, מה
יהיה? היא לא ממש סובלת בגללו. יש כללה של יהושע. כללה, מה? כללה? נכון. לכאורה כן. לכאורה כן. אבל הוא הבונה, הוא היוזם. ברור שהוא לא יחזיק לבנים וחתך אותם. בונה יריחו זה האדם האחראי לבניין יריחו. חוץ מזה, בורא עולם יודע מי זה האיש הזה. הרי אתה לא יודע מי זה יהיה האיש הזה, אני יודע מי יהיה האיש הזה. יהושע הוא נביא, יהושע הוא המקלל, כי הוא יודע שגם זה יהיה. אתה מה רצית לעשות, חייהן, לבטל את הסמינר. מה הרווחנו? שיהיה סמינר עוד יותר גדול. עכשיו כולם ידעו, שר אחד גדול בממלכה ניסה לבנות את יריחו, ולדיראון עולם הוא יזכר שהוא קיבל את הכללה של יהושע. אז הכללה של יהושע היא כבר לא איום, היא כבר מציאות. הוא הרוויח, זו הייתה המטרה שלו, הוא היה מוכן להישרף בשביל זה, כמו עמלק הזה. בסדר, אבל אכל אותה. בואו נמשיך. ויאמר משה, כה אמר אדוני, כחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים. משה רבנו בדבר האלוקים, מודיע שבורא עולם עומד לבצע את המכה שתמוטט סופית, ותיתן מכת מוות למשטרו הדיקטטורי של פרעה, בדמות מכת בכורות. וחזל מדגישים את המילה אני. אני יוצא בתוך מצרים, חזל אומרים, אנחנו אומרים את זה תמיד בהגדה של פסח, לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיקיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם עד בהמה ובכל אלוהים מצרים, עשה שפטים, אני השם, אני אעשה את זה. חזל דורשים, ועברתי בארץ, הרי זה כולל הרבה משפטים, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך, והקיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא שרף, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני ולא השליח. אני השם, אני הוא ולא אחר. אז יש לי שאלה, מי ביצע את מכת בכורות? צריך להיות עם מוח גאוני כדי להגיע למסקנה הזאת, נכון? אחרי שחזל, שמונה שורות מבזבזים פה כדי להדגיש לנו את הנושא שאין אפשרות אחרת להבין. השם עושה את מכת...
אבל אנחנו מתבקים בתורה, לא יכול לשלוח מלאכים.
שאלנו אז בזמנו למה, לא? מה? יפה מאוד, מצוין, שי שרון, שאלה מעולה, וזו השאלה שלנו. מה השאלה? איך אתה אומר אני ולא, אני ולא, אני ולא, אבל יש פסוק אחר שסותר את דבריך. הפסוק אומר... ועבר השם, כמו שאמרת, מסכים, ועבר השם לנגוף את מצרים, וראה את אדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח, עד כאן הכל טוב יפה. אבל אז מגיעה שאלה, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. איי, שנייה. ולא ייתן המשחית, זאת אומרת, יש משחית, זאת אומרת, יש מלאך, רק השם לא ייתן לו להיכנס. מה התשובה?
המשחית אולי גם הפוגע בישראל? אז השם מגן על ישראל
והמשחית
הם יכולים שתי. תתן לי להתלהב אחי, הבן אדם אומר פה תירוץ מדהים. לא חשבתי שתגיעו לתירוץ הזה. תירוץ מדהים ונכון. התירוץ הזה אומר, יש חלוקה בין עם ישראל לבין מצרים. השם אמר שהוא הולך להקות כל בכור בארץ מצרים. את מי זה, מי יעשה את זה? רק אני. את זה? רק אני. שום מלאך, רק אני. למה? כי צריך להבחין גם בין טיפה של בכור, טיפה שלא של בכור, סגן הבכור, הרי המצרים, ממה שמה, ידעו על מכת מצרים, על מכת בכורות, עד כדי כך הם חששו מפני זה שכל הבכורות עשו איגוד הבכורות המצרים, והגיעו לפרעו, כמובן בלי קבלת קהל, זה כבר היה משהו קצר מאוד לפני המכה, הגיעו לפרעו ואמרו לו, פרעו, שחרר את עם ישראל. אבל הם למה? אמרו לו, תשמע, אנחנו כולנו בסכנה. תשמע, רולטה רוסית, זה עושים בכבישים, אנחנו לא לוקחים רולטה הרוסית. תשע מכות עד עכשיו, 100% הצלחה למשה. מה זה אומר? זה אומר שהלילה אנחנו כבר לא נוכל לדבר איתך בחצות לילה. אז אנחנו אומרים לך, שחרר את עם ישראל. אמר להם פרעה, על גופתי,
אמרו לו, על גופי אתך גם אם אתה רוצה, אחי, שערר אותם כבר.
על גופתם.
לא, ממש, לא נדרה. זה אומרים חזל, שיצאו הבכורות למלחמה במצרים, כמו שכתוב בתהילים, למכה מצרים בבכוריהם. מה זה למכה מצרים בבכוריהם? שהמצרים הוקו על ידי הבכורות של מצרים. הבכורות נלחמים במצרים. והמצרים כועצים על עם ישראל, באו להציק לעם ישראל ובורא עולם מציל אותם, וזה שבת הגדול המפורסם עם הנס הגדול. זה מה שקורה כהכנה למכת בכורות. אבל כולם נלחצים מהמכה הזאת. כתוצאה מהלחץ הזה ופרעו לא מוכן לשחרר את עם ישראל, המצרים מתחילים לחשוב על כל מיני טכניקות. הרי איפה הולך להיות המכה? בבתי מצרים. איפה לא תהיה מכה? בארץ גושן, בבתים של היהודים. מצוין. כל בכור מועבר מיד לבתים של ישראל, וישן באמצע הבנים של היהודים. איזה מגניב. כי השם אמר, שהוא לא ייתן למשחית להיכנס לבתי היהודים. זאת אומרת, השם יהיה סתום, הוא פשוט לא יראה את הבית של היהודים. איזה מגניב. ואנחנו ניכנס לו מתחת לשולחן, והובל ציון גואל. מסכנים, הם כנראה לא הגיעו לסוף דעתו של בורא עולם, ולא ידעו שבורא עולם גם את זה יודע. אז כיוון שבורא עולם ידע גם את זה, המצרים אכלו אותה בכפליים. למה? כי בורא עולם קבע כללים חדשים עכשיו למכה. עד עכשיו אני אמרתי שכל בכור ימות. מעכשיו בורא עולם אמר, אני בא לבית. אם הבכור נמצא בבית, הורגים את הבכור. אם הבכור לא נמצא בבית, הורגים את הגדול ביותר. ואז מה קרה? הגיע הקדוש ברוך הוא לבית של המצרי, והבכור לא קיים. אם הבכור לא נמצא, אז הורגים את הגדול. השם הרג את הגדול. ואחרי שהשם הורג את הגדול, השם הולך לבית של היהודי ומוריד משם גם את המצרי. חזק וברוך, הרווחנו שני מתים למצרים. חכה רגע, ואיזה בכור? בכור אישה או בכור גבר? הכל לחומרה. ואם האישה הזאת זנתה מתחת בעלה, גם הוא בכור. בכור שלה, בכור שלו, בכור כזה, בכור אחר. ואם הוא קנה את הבכורה, אלא תיגע גם אותו, תיגע. הכל, כל ספק בכור לחומרה.
חצי
הלכו. אין בית אשר שמת, מה זה? כולם השתגעו, איך זה יכול להיות? זו הייתה המכה האיומה. את בכורות מצרים מי הורג? רק השם. אני השם, אני ולא שליח. אבל לבתי ישראל, מה שאתה אמרת, פה יש בעיה אחרת. תגיד לי, אם עם ישראל יחטא בלילה ולא יבצע את גזרות השם, לא רוצה לאכול קורבן פסח בלילה הזה. לא רוצה. לא רוצה לעשות ברית. אתה יודע מה? לא רוצה. מה יקרה לו? ימות. מי יהרוג אותו? המלאך המשחית. כי על ישראל אין דין קשה כמו אצל מצרים. פה זה דין רגיל. ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם. לא, מצרים אין מה לדבר כי הוא לא ייכנס לשם. הוא לא מתחיל. שלא יפתעום פה. לכן אנחנו יכולים לתאר כאן. לא, בכל זאת יש הבדל בין עם ישראל לבין מצרים. ולכן לא יקרה את הדבר הזה. אבל יש עוד פירושים. בראשונים יש פירוש של הרמב"ן. אומר הרמב"ן, השם אמר שהוא לא עושה את זה על ידי שליח, אבל הוא לא אמר ששליח לא יהיה. השם אמר שהוא לא שולח שליח במקומו. אבל אחרי שהשם בא ולא שליח, אז השליח מתלווה להשם. וממילא אם השליח מתלווה אל השם, יכול להיות שהשליח ירצה קצת להרוויח באפטר. השם אומר לו, אחי, יאללה, זע, קח 5 דקות חופש, אחרי נתחרע. הוא יתחיל עכשיו להרוג לי סתם חופשי. לכן השם אומר ולא ייתן המשית. המשית נמצא איתי. אני פה אחראי, אבל המשית נמצא איתי. והמשית לא ייתן לו הקדוש ברוך הוא לפגוע בעם ישראל. עוד פירוש יש. מה זה המשית? זה בכלל לא מלאך. המשית זה לא מלאך. מה זה? המצרים זה לא המשית. ולא ייתן המשית? יש פסוק מפורש. הפסוק אומר, ולא יהיה בכם נגף למשית. המשית זה לא מלאך. המשית זה המגפה. זה המוות. השם לא ייתן את המוות שיכנס אליכם, לא? אבל זה לא אישיות כלשהי שנכנסת ואני מונע אותה מלהיכנס. אז ממילא בטלה השאלה מעיקרה. עכשיו רבותיי, אני רוצה ברשותכם לסיים. אני קצת מדליק
את זה. אתה רואה
שאתה חריש
שזה מלאך משית, אבל
זה
בעצם
המגפה,
לא?
איך? אומרים, שם כתוב אצל סנחריב במפורש שמלאך השם יוצא במחנה אשור ומכה בהם. חז"ל אומרים שהוא נכנס וניגן להם שיר הארץ. והרג שם 180 אלף ראשי גייסות. שיר. למה? כי כשהאדם הוא תמם מאוד ונכנס מלאך ומשורר שיר שדבק בהשם, החיבור הזה של הפלוס והמינוס יוצר התלהטות ומשחרר לחץ מכל החבר.
אני גם מכיר היום זמרים בארץ, הם
שרים לך שיר. יפה, חזק. רבותיי, יש לנו פסוק מפורסם, הפסוק שפותח למעשה את התורה האמיתית שלנו, והוא החודש הזה לכם ראש חודשים. רש"י המפורסם בתחילת התורה, למה היה צריך להתחיל מבראשית? היה צריך להתחיל מפה. למה מפה? כי זו המצווה הראשונה שנצטוו בישראל. לא נצטוו בישראל, נצטווה באברהם. גיד הנשה, לא נצטוו בישראל. לא נצטוו, הוא מספר הסיפור. שבעקבות הסיפור הזה, יאסר על עם ישראל לאכול את גיד הנשה. אבל מצווה אין שתחייב את עם ישראל, המצווה הראשונה שמתחייבים בישראל כעם, כאן.
אתה
רואה
שלמה התורה לא
פותחה פה? לא, רק הקדמה, כולם כדי לדעת. על הפסוק הזה יש בחזל סיפור מזעזע, אבל מעניין. הסיפור הזה בלשון חזל. הסיפור מספר את מהלך חייו של רבי אלעזר בן ערך, שעליו כתוב בפרקי אבות, ששקל אותם הרב שלהם, את כל חמשת התלמידים שלו. מי הרב של רבי אלעזר בן ערך? רבן יוחנן
בן
זכאי. והוא שוקל את כל התלמידים ואומר, אם יעמדו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת. כל חכמי ישראל של הדור ההוא, זה כל חכמי ישראל. זה לא קרה איזה פישרים. זה רבנים הכי גדולים שיש. ואליעזר, אליעזר, זה רבי אליעזר הגדול. בכף שנייה, הוא התלמיד שלו, לא צריך לקרוא לו רבי. אליעזר בכף השנייה, מכריע את כולם. מכריע את כולם, זה אומר שהוא לא שקול. הוא לא שקול. הוא מכריע, הוא לוקח את כולם, כמו שאומרים. לוקח את כולם!
מכריע זה מחד.
מה, הוא גומר את כולם?
כן, שאומרים זה על עוד אחד, אם אליעזר בנוקם.
המשפט הבא, רב אחר אומר בשמו, שאם יקחו את כל חכמי ישראל, וישימו אותם בכף מאזניים אחד, ואת רבי אליעזר בנורקנות אפילו איתם, אבל בכף השנייה ישימו את רבי אלעזר בן ערך, מכריע את כולם. ואין סתירה ביניהם. למה אין סתירה? כי רבי אליעזר הגדול זה בכוח הבקיאות, ורבי אלעזר בן ערך בכוח הפלפול. אדיר בפלפול, כמעיין המתגבר. אי אפשר להאמין איזה כוח תורני אדיר היה לרבי אלעזר בן ערך, ואת ההקדמה הזאת חייבים להבין לפני הסיפור הטרגי הזה. חז"ל מספרים, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, כל זמן שהיה קיים, היו יושבים לפניו, אפילו שהם רבנים גדולים. כל עוד שהרב גדול, חי, הולכים לרב הגדול. וחז"ל מלמדים אותנו פה דרך בעבודת השם. תמיד תתייעץ עם גדולים ממך. אפילו שאתה בגדול בעצמך. יש יותר גדולים? תתייעץ. תמיד טוב. הוא תשועה ברוב יועץ. מי אמר שאתה יעיד? אל תאמר שאתה רשאי. די, זה... אני. יכול להיות שמישהו יגיד לך משהו. הרב שחי, לך תתייעץ איתו. לא מדבר לך בזה שאלות הפשוטות. שאלות כבדות. ממשיכה הגמרא.
אבל אם זה יותר חכם מהרב שלך.
חכם הרשב, אז לא, אבל פה מדובר שאתה גדול, אבל הרב עוד יותר גדול. בסדר? אלה מוסרי התורה, שתבין, זה לא איזה רב שלמד פה בבית ספר. תסתבר לך, זה אחד שקיבל את כל התורה מרבותיו ומעביר אותה הלאה. מה, אתה יכול לעבור את הרב שלה? אתה רק יכול להגיד כמה אחוזים מתורת רבך קיבלת, זה כן. להגיד שעברת את רבך, אין מצב. אין 100%. רבי אליעזר בן הורקנוס עצמו אומר, שאם תיקח את כל הים, את כל הים, זה שני שליש מכדור הארץ. קח את כל הים, תהפוך אותו לדיו. קח את כל הארזים, תעשה מהם קנים. קח את כל השמיים, ותעשה מהם יריעות, לא תצליח לכתוב את התורה שאני יודע. אתה לא יודע כמה תורה אני יודע. לא תצליח. אבל אם תשאל אותי כמה חיסרתי מרבותיי, כמה אני לא גדול כמו רבותיי, כמה לקחתי מרבותיי, אני כרגע מסביר הסבר אחד. כמה תורה לקחתי יחסית באחוזים, זה כמו שתיקח זבוק, שייכנס לאוקיינוס האטלנטי, יטבול וייצא. כמה מים הוא לקח לאוקיינוס? איי, בערך משהו כמו חצי, נכון? סביב ה-50%. הרי אין יחס בכלל, נכון?
למה משה?
אין יחס! אין לנו מושג. בורא עולם נתן מתנה למשה רבנו את כל התורה, אחרת אין לנו יכולת להבין איך אפשר לקלוט את כל התורה כזאת ב-40 יום, אין מצב. אז אנחנו רואים בזה הבדל של דור אחד. איזה טרו אתה תלך, תעב אותם. לא מתקרב. ארוכה מארץ מידה כתוב. לא התורה ארוכה מארץ. המד שמודדים בו את הארץ ארוך יותר מארץ. את התורה יותר ארוך מארץ. אין לך שיעור מה זה התורה בכלל. כשאתה מודד שולחן, אתה מודד במטרים. אתה לוקח סרגל של מטר ומודד. כשאתה מודד משהו קטן, אתה לוקח סטיר. כשאתה מודד, אתה לוקח משהו של קילומטרים, נכון? כשאתה מודד את התורה, אין מדד. אין כלי מידה אפילו. לא שאת התורה אתה לא יודע מה המידה שלה. אין כלי מידה. לא מצאנו כלי מידה שימדוד את התורה. אז אתה רוצה למדוד את התורה? אין אפשרות. אני ממשיך אומר את הגמרא.
באינצ'ים,
כן. זה. בוא נמשיך. כל זמן שהיה קיים, היו יושבים לפניו. אוך שנפטר, הלכו להם ליבנה. טוב, נפטר הרב, אז הולכים ללמוד בישיבה, כולנו ביחד חברותות. והלך רבי אלעזר בן ערך אצל אשתו, או לאמאוס, לפי דעה אחת, פה, לפארק קנדה, או לדיומסי, לא משנה איזה מקום. אבל חז"ל אומרים, מקום ש...